טוב, שלום לכולם. אני אפתח מיד עם הפסוק שמצוטט בכותרת ועם הבהרתה של הכותרת. והפסוק בדפי המקורות שלפניכם, כתוב הפסוק הזה, אחר כך נראה אותו גם בפנים. ובא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש וניחם שם. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וכיפר בעדו ועד העם. הפסוק הזה בהחלט מטמיע ועמדו על זה רבים. מי שסיים עכשיו את הדף היומי אז נתקל פעמיים בברייתא הזאת שמובאת בבבלי בחלק הראשון של המסכת ולקראת הסוף. תנו רבנן ובא אהרון אל אוהל מועד, הפסוק שלנו, למה הוא בא? אינו בא אלא להוציא את הכף ואת המחתה. הוא מוסיף על זה, מוסיפה הברייתא, כל הפרשה כולה נאמרה לסדר חוץ מפסוק הזה, וגם נותנת את זה הסבר לקביעה הזאת. הרמב"ן על הפסוק מתייחס באמת לשאלה מדוע חכמים ככה מוציאים את הפסוק מפשוטו, מכניסים דבר שלא מוזכר פה, ושזה הוצאת הכף והמחתה, ומה קורה עם ההמשך? אומר הרמב"ן כך, ובאמת שהכתוב הזה אומר לנו דרשני, שלא ייתכן בשום פנים שיצווה שיבוא אהרון אל אוהל מועד ללא דבר, רק לפשוט שם בגדיו ולהיותו ערום בהיכל השם ולהניחם שם לריקבון. אבל על כורחנו הובא אהרון אל אוהל מועד לעבוד עבודה לא הוצרך הכתוב להזכירה ויהיה הוצאת הכף והמחתה וכולי. והוא מנסה בהמשך גם להראות כיצד זה בכלל יכול, אפשר בכלל להכניס את זה לתוך לשון הפסוקים, כמובן דבריו דחוקים. אז אם כן, אנחנו, שאלה הראשונה שעומדת בפנינו היא, מה פשר הדבר הזה? נכנס בשביל להתפשט בהיכל השם ולהניח שם את הבגדים? מה פשר הציווי הזה? זה אחד מהקשיים של הפרשה. מה זה? מה? לא מצליח לשמוע. כף, הכף בתוכו נמצאת הקטורת, המחתה יש עליה את האש, ובכף יש את הקטורת, הקטורת שהוא השתמש בה כדי להשפוך על ה... כן. טוב, אומר, אז אני רוצה אבל לפני שאנחנו מטפלים בזה, זה יהיה לקראת החלק האחרון של השיעור, להציג קשיים נוספים בפרשה, יש לא מעט קשיים, אני אזכיר שלושה שבהם, ואז מתוך גם הפתרון שלהם, נעבור גם לפתרון של הפסוק הזה. אז קושי אחד נוגע למיקום של, והם כאן מופיעים לפניכם במספר 3, קושי הראשון נוגע למיקום של הציווי על הבגדים. בפרק ט"ז, עכשיו נפתח בפנים, פסוק ב', ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך, ועל יבוא וכל עת אל הקודש מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן אראה אל הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה. תונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יועל בשרו ואבנת בד יחגור ומצנפת בד יצנוף מקדי קודשם ורחץ במים את בשרו ולבשם ומעט עדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת ועיל אחד לעולה. מדוע הציווי על הבגדים מפסיק בין הקורבנות של אהרון, הפר והעיל שלו, לבין שני השעירים והעיל של העם? כן, אולי לא קושייה מי יודע מה, אבל בכל אופן זה קושי שצריך לטפל בו. הקושי הבא, קצת יותר גדול, זה הנושא של הקרבת הפר, הפר של אהרון. אז בעניין הזה יש גם כפילות, אבל לא רק שהפסוק מופיע פעמיים, הציווי על הקרבה, אלא שיש גם לכאורה סתירה בין שתי הפעמים. בפעם הראשונה בפסוק ו', והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. בפעם השנייה, בפסוק י' א', והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ועד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו. עכשיו כמובן כשקוראים את פסוק ו', הרושם שמתקבל שההקרבה היא הקרבת קורבן. הרי המילה להקריב בספר ויקרא ועוד מקומות משמשת בשתי מובנים. ביחס לקורבנות, היא משמשת במובן הכללי שאנחנו נוגעים להקריב קורבן, שזה כולל את כל המכלול עד הכתרה שלו על המזבח. ולעיתים הכוונה להקרבת, מה שנקרא הקרבת מקום, פשוט לקרב אותו למקום שבו צריך לעשות בו את העבודה. ולפעמים יש בפסוק אחד את שני המובנים הללו. עכשיו, כשכתוב בצורה כזאת, והקריב וכיפר בעדו ועד ביתו, משתמע שזה הקרבה הכללית הזאת, שהקרבה מושלמת, ומקריבים אותו וזהו. וגם משתמע שזה, איך מקריבים אותו? כמו שמקריבים חטאת. חטאת רגילה, מקריבים כחטאת חיצונית. ובכך מחפרים, מעין מה שנאמר גם ביחס לפער של, פער של משה, של אהרון בשבעת ימי המילואים, או הפער, או העגל של, של אהרון ב, ביום השמיני, שגם שם כתוב, וחפר בעדך ובעד העם, ו, ושם באמת מקריבים את זה כ, כחטאת חיצונית. ככה המשמעות של הדבר. לעומת זאת, שמגיעים לפסוק י' הפסוק חוזר ואומר, והקריב אהרון את החטאת אשר לו, וחיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את בר החטאת אשר לו, ומה אנחנו רואים שעושה עם אדם? מכניס אותה אל קודש הקודשים, כן? ושם זה, כן, כנגד אהרון, בתוך קודש הקודשים. אז יש בו גם כפילות, וגם בעצם משתמע משני הפסוקים הללו, משהו אחר, מהראשון משתמע שמקריבים אותו כחטאת חיצונית, ומהשני אנחנו רואים שמקריבים אותו כחטאת פנימית. זהו אם כן הקושי השני שיש לכם גם פה במספר 2. והקושי השלישי נוגע לסעיר להשם. בפסוק ח' כתוב, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון את הסעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשה הוא חטאת. והסעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני אדוני לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדבר. עכשיו הביטוי ועשה הוא חטאת, זה ביטוי גם מופיע, או בכלל עשיית חטאת או עשיית עולם, מופיע בספר ויקרא כמה פעמים. אפשר רק להציץ בפרק הקודם בפסוק למד בפרק תדווה, ועשה הכהן את האחת חטאת ואת האחד עולה וכיפר עליה הכהן. מעשייה זה הקרבה, ו ומשתמע שבאמת הוא מקריב אותה גם כחטאת חיצונית, כי שוב לא כתוב שעושים בזה, שהוא עושה בזה משהו אחר. ואני מניח שאתם מכירים את פירוש חז"ל, שהוא בעצם הוא מקדיש או קורא עליו להשם חטאת או להשם לפי רבי ישמעאל. אגב, יש פה כמה משניות שציטטתי בהמשך, אז אפשר לראות את זה במספר 4 במשנה ד', כלומר פרק ד' משנה א', אומר להשם חטאת. אבל כמובן שזה לא פשוטו של מקרא, שכן מהפסוק הבא מוכח שהשעיר הזה כבר נשחט. כי אם צריך לומר, והשעיר אשר עלה עליו וגרע לעזאזל יעמד חי לפני השם, מה שהשעיר השני כבר לא חי, כבר נשחט וכבר הוקרב. אז זה מה שמשמע מהפסוקים האלה. מקריבים את השעיר אחד להשם לחטאת חיצונית, ואחר כך מטפלים, או משאירים אותו לטיפול בהמשך לשעיר לעזאזל. לעומת זאת, שמגיעים לפסוק ט"ו, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר אסר לדם הפר וכו'. אז גם פה אנחנו רואים, רק עכשיו שוחטים אותו, ומה עושים עם דמו? מכניסים אותו פנימה, מקריבים אותו כחטאת פנימית בקודש הקודשים. זה אם כן הקושי השלישי. אז אם כן, יש לנו ארבעה קשיים, הקושי של הסיפור עם כניסת אהרון והחלפת הבגדים, הקושי של המיקום של, של מצוות הבגדים בין שתי קורבנות, קורבנות אהרון לקורבנות העם, ההקרבה הכפולה ביחס לפר, וההקרבה הכפולה והסותרת, כן, ביחס לסעיר. עכשיו, בשאלות האלה, כמעט בכל השאלות האלה, עסקו דווקא סביב בית המדרש הזה, כן, במכללת הרצוג, מספר חיבורים. אני אציין אותם גם כדי ש, כמובן שאי אפשר להכניס בשיעור הזה, אלא מקצת שבמקצת, מי שרוצה יותר להרחיב, להעמיק ולבחון את הדברים, אז יוכל לפנות לחיבורים הללו, וגם חלק אני אציין בהמשך. אז הראשון, זה הרב רואר, זכרונו לברכה, בפרקי מועדות, שביחס לפרשת יום הכיפורים, בעריכות רבה, הוא מתייחס ומטפל בעניינים האלה. אני עוד שמעתי אותו פה, אומר את הדברים הללו עוד לפני הפרסום, באוטוטוריום זה היה, וזכיתי לשמוע את הדברים לראשונה אז. הוא חזר וטיפל בכך בחיבור שיצא אחרי, סמוך למותו, עוד לא זכה, הוא לא זכה לראות אותו, פרקי מקראות, שם הוא בעיקר תמצאת את הדברים יותר, גם שינה פה ושם דברים, אולי חלק אני התייחס בהמשך, והוא גם בתמצית התייחס לדברים בחיבור קצר שהוא הוציא כמה שנתיים לפני פטירתו, לימוד תורה ושיטת הבחינות, ושם נתן את הפרשה הזאת כדוגמה, אבל בתמציתיות רבה. הרב יואל טיפל בכך במגדים ח', יום הכיפורים והיום השמיני. אחיינו של הרב ברויר, פרופסור דוד הנשקה, במגדים למד דלת כמדומני, הציע את ההצעה שלו, שם הוא גם מתפלמס עם דודו, ומציע את ההצעה שלו לפתרון השאלות הללו. במגדים למתת, יש לנו גם מאמר של פרופסור רוני גרוסמן, שנוגע בעיקר לנושא של הבגדים, וגם תגובה של הרב אבי וולפיש למאמר של הנשקה, ותגובת של הנשקה לשני המאמרים הללו. במגדים, ממזיין, יש לנו משהו מרתק, יש שם חלופת מכתבים אחרי פטירתו של הרב ברויר, הפרופסור הנשקה הוציא חלופת מכתבים שהיה בינו לרב ברויר, לפני פרסום המאמר שלו, של הנשקה, כי הוא רצה לשמוע חוות דעתו של דודו, ואז יש שם חלופת מכתבים ממש מרתקת, שגם אותה שווה לראות. אלה החיבורים. אני, אחרי כל מה שעסקתי בזה בהרחבה, ביחס לשלושת הבעיות, אלה שהוזכרו כאן, אחרי הבעיה של הבגדים, אני מתיישב על ליבי הפתרון של הרב רואר, והוא הפתרון שאני אלך איתו עכשיו. כמובן, אתם מוזמנים לעיין במקורות אחרים, לראות גם את הדעות האחרות. ביחס לבעיה של הבגדים, פה אני קשה לי לקבל את דבריו, אני אסביר גם בהמשך, ולכן פה אני צריך להציע הצעה משלי. אבל כהקדמה לפתרון של הרב ברויר, אני רוצה נקודה אחת לראות מפרשה אחרת, והיא פרשת ימי המילואים בשמות כפתת. פשוט ללמוד משם איזשהו עיקרון אחד שיעמוד לנו ברקע ויעזור לנו גם בטיפול של העניין הזה. בימי המילואים, בשמות כפתת זה מופיע הציווי, הקיום של זה ויקרא ח', יש מצווה להביא שלוש קורבנות כדי למלא את ידם של הכהנים, והראשון שבהם זה פר לחטאת, כן? שבזה מחפרים על הכהנים וממלאים את ידם. בסוף הפרשה, סוף פרק כפתת, בפסוק למד וב, אחרי שכבר בעצם כאילו מסתיים הציווי ויש מין משפט סיכום, ועשית לארון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא אדם, זה לכאורה מסיים, ואז כתוב, ופר חטאת תעשה ליום על הכיפורים, וחיטתה על המזבח וכפרך עליו, ומשכת אותו לקדשו, שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אותו, והיה המזבח קודש קדשים, כל הנוגע במזבח יקדש. שקוראים את זה, משתמע, חוץ מכל מה שדיברנו קודם, צריך להביא עוד פער, כשהמטרה שלו, קודם דיברנו על פער, לחפר על הכהנים, גם צריך לחפר על המזבח ולקדש אותו במשך שבעה ימים, צריך להביא פער נוסף. ככה משתמע מפה. עכשיו, כשמתבוננים בפרשת הקיום של הדבר, בויקרא פרק ח', אנחנו רואים שאין שני פרים. יש עוד פער אחד בלבד, שבאותו פער מבצעים את שתי הפעולות הללו. אתם יכולים להסתכל בפרק ח', פסוק פרק ח' פסוק תתוו, שזה הקיום של השחיטה של הפר, בסוף כתוב, ויחטא את המזבח, ויקדשהו לכפר עליו. כלומר, באותו פר שהוא מכפר על הכהנים, הוא מקדש גם את המזבח כדי שאפשר יהיה לכפר עליו בהמשך. כלומר, באותו פר מקיימים את שני הדברים הללו. אני אמרתי על זה במאמר שפרסמתי במגדים למד ח', ששם עוסק, ימי המילואים הציווי וקיומו, עמדתי על הרבה הבדלים שיש בין הציווי לקיום, ורציתי להציע את ההסברים שלהם, ועמדתי גם על ההסבר הזה, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, מה שברור מכאן, שהתורה כותבת דבר שיכול להשתמע כשתי ציוויים נפרדים, ובסוף הקיום שלו נעשה בבת אחת, ולמה זה משתמע כשני ציוויים? כי יש באמת שתי מגמות, כן? אפשר היה לקיים את זה על ידי שני פרים, התורה אמרת לא. את שני המגמות הללו, כפרה על הכהנים ועל המזבח, תקיימו בפר אחד. זה מה שאפשר ללמוד משם, וזה יכול לעזור לנו בהצגת הפתרון של הרב ברויר. אגב, הרב וולפיש במאמר שלו שם ציין שגם שיטתו של הרב ברויר ושל הנשקה, שניהם איכשהו מושפעות, מזכירות את הגישה הבריסקאית בלימוד הבריסקאי, ואכן, הנה, אנחנו רואים, זה ממש, זה לא משהו חיצוני, אנחנו רואים את זה מתוך התורה ככה. זאת אומרת, יש פה שני דינים, יש פה ממש, בפער האחד יש את שני הפנים האלה, והתורה עצמה מציגה את זה באופן כזה. כן? בואו נעבור לפרשה שלנו. להצגת הפתרון של הרב ברויר. לצורך זה, נעמוד על שלושה עניינים שונים שאולי מעשית, רעיונית בטח, יכולים להתקיים כל אחד בפני עצמו, שמרכיבים את הפרשה הזאת. עכשיו, נזכור שהפרשה הזאת, כידוע, יש בה שני חלקים. בחלק הראשון, הארוך יותר, שמהפסוק הראשון עד פסוק כ"ח, אין לנו, לא מוזכר יום הכיפורים, זה בכלל לכאורה לא קשור ליום הכיפורים, זה מתייחס לכך שאהרון, אם רוצה לבוא אל הקודש, יש תנאים שבהם הוא צריך לבוא אל הקודש, ויש שם עוד עניינים, אבל בלי הזכרה של יום הכיפורים. מפסוק כ"ט ואילך, יש את הציווי על יום הכיפורים, עם העינוי נפש שבו וכו', ובתוך המסגרת של מצוות יום הכיפורים, הכתוב מציין שאת אותם דברים שהוזכרו קודם, ליישם אותם ביום הכיפורים אחת בשנה. כן? זה צריך להיות במודעות שלנו. טוב, עכשיו, מה עם שלושת העניינים הללו? אז נפתח בראשון שעוסק בעצם הכניסה של אהרון לקודש הקודשים כדבר שעומד בפני עצמו. ועמד על זה אגרא בעקבות מדרש רבה במקום, וגם זה מופיע בשמות רבה. נראה קודם את המדרשים, אחר כך נראה את דברי אגרא שהובאו על ידי קרובו רבי אברהם דנצינג, כן, המחבר של חוכמת הדם, היה אדם, חוכמת אדם. אז תראו במספר 5. המדרש על הפסוק ואל יבוא בכל עת אל הקודש, אמר רבי דבר רבי סימון, צער גדול היה לו משה בדבר זה. אמר, אוי לי, שמא נדחף אהרון ממחיצתו, אל יבוא בכל עת, כאילו, לא נותנים לו להיכנס. למה? כי בכל עת יכול להתפרש בכל מיני צורות, בכל עת, יש עת לשעה, עת ליום, עת ל-12 שנה, עת ל-70 שנה, עת לעולם, אז יכול להיות שאל יבוא בכל עת, אף פעם שלא יבוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לא כשם שאתה סבור, לא עת לשעה, לא עת ליום, לא עת לשנה, לא עת ל-12 שנה, לא ל-70 שנה, לא לעולם, אלא בכל שעה שהוא רוצה להיכנס, ייכנס. ובלבד שיהיה נכנס כסדר הזה. המשתמע כאן, שאהרון לא מוגבל, לא ליום הכיפורים, לא לשום יום, הוא רוצה להיכנס, יש לו תנאים, בזאת יבוא על אהרון על הקודש, בסדר שמופיע בפרשה. אגב, ההמשך, רבי יהודה בר סלאי, מתייחס פה כנראה לבגדי זהב, ולכן אין שקי ערער, אז אולי החלק הראשון, גם הוא לא מתייחס לקודש הקודשים, אלא לכניסה לקודש, בגדי זהב, לא מסתבר, הוא מתייחס לפסוק, אל יבוא בכל עת לקודש, לקודש הקודשים, ורק התורה, המדרש פשוט הביא לצד זה את דברי רבי יהודה בר סימון, בכל אופן, בשמות רבה שם ברור לגמרי שמדובר על הקודש הקודשים, במספר 6, רבי יהודה דסכנין בשם רבי לוי אמר, אהרון היה נכנס בכל שעה לבית קודשי קודשים, ואילולי זכויות הרבה שהיו נכנסות עמו, מסיעות אותו, לא יכול להיכנס. אז הנה, הוא אומר במפורש, מציג את התפיסה הזאת, שאהרון יכול היה להיכנס לקודש הקודשים מתי שירצה. עכשיו, במספר 7, הבאתי כאן קטע מדברי חוכמת אדם, שמביא את שיטת הגרא, בעקבותיו הביאו את זה, כן? המחברים שהזכרתי קודם, ועוד רדת סופמן, ועוד כל מיני מחברים שהביאו אותו. והוא מזכיר, שמעתי בשם חותני הגאון, החסיד, הנכדה של הגרא, התחתנה עם הבן שלו, שדגדת מה שאמרו בגמרא, כל הפרשה נאמרה לסדר חוץ מפסוק זה, הזכרנו בהתחלה את הברייתא שאומרת כך, אז הוא שואל למה זה לא מסודר, וכי לא אוכל התורה לסדר הפסוקים כמו סדרם ראשי, אז הוא מטפל בשאלה הזאת, אני אולי נגיע בסוף לציפור לזה, לא חושב, אבל הלוואי, ותרץ הגרא הזל, על פי מדרש רבה, מצטט את המדרש שראינו, ובסוף שורה הרביעית הוא אומר, נשמע מזה, שדווקא שאר כהן גדול אסורים לכנוס לקודש הקודשים, אלא ביום הכיפורים. אבל אהרון היה מותר לכנוס בכל שעה ושעה, רק שיכנוס בסדר העבודה שנאמר בפרשה הזאת. אלה דברי הגרא המפורסמים. עכשיו, רב רור גם בנה על כך, בפרקי המועדות כמעט לגמרי הלך בשיטתו, אלא עם הסתייגות אחת, משמעותית, שמהגרא משתמע שאת כל הסדר הזה, כלומר גם מביא, אם רוצה להיכנס, תביא שני סעירים, תכניס את הדם לקודש הקודשים, את הדם של הפר לקודש הקודשים ותזה אותו, תחפר על הקודש, תעשה את הכל ואז תוכל להיכנס, או בשביל זה תוכל להיכנס. אומר רב רור, אם מדובר רק על כניסה, שכל עניינו זה פשוט להיכנס כדי לראות פני השכינה, כדי להשתחוות לפני השם וכולי, אז בשביל מה צריך לשלוח עכשיו סעיר לעזאזל? מה זה קשור? מה העניין בזה? אז לא שאי אפשר איכשהו ליישב את זה, אבל הרב רואר טוען שלפי התפיסה הזאת לא צריך להגיע לעשות את כל הפעולות. הכניסה דורשת דברים אחרים, לא דורשת את הכל, תכף נראה מה היא כן דורשת. עכשיו אני אעיר לא יודע אם נקרא לזה סוגריים או לא סוגריים, כך הרב רואר כתב בפרקי מועדות. במתכתבות שלו עם אנשקה, הוא אומר שהוא לא מאמץ והוא לא אימץ את שיטת הגר"א ממש, גם לצד ההסתייגות שהזכרתי קודם, ולא סבור שיש חילוק בין אהרון לשאר הכהנים הגדולים בפרשה הזאת, אלא שהוא כתב את הדברים לסבר את האוזן. יותר קל ככה להציג את הדברים בפני כולם. למען האמת, הוא לא עושה דווקא חילוק בין אהרון לשאר הכהנים הגדולים, ובאמת בפרקי מקראות, שם הוא כבר לא ניסח את זה באופן הזה, אלא הוא רק הציג את זה כמשהו אפילו שלא נוהג, לא נהג בחיי אהרון, אלא עד שנצטוו על פרשת יום הכיפורים, ומאז באמת גם אהרון נכנס רק ביום הכיפורים. אז היה מין תקופה קצרה שבו באמת היה יכול להיכנס אל הקודש. באותה חוברת שהזכרתי על לימוד תורה בשיטת הבחינות, הוא אפילו לא מציג את זה בצורה כרונולוגית, כאילו זה נהג פעם והפסיק, אלא רק בצורה הרעיונית, כן? שמבחינה רעיונית קיים הדבר הזה של כניסת אהרון לקודש הקודשים. מה זה דורש? גם אם למעשה, נגיד שאף פעם לא היה לו אפשרות רק להיכנס, אלא היה צריך גם לעשות את הדברים האחרים. אבל הרעיון של הכניסה, מה הוא דורש מצד עצמו? אז עכשיו אני אולי שוב כדי לסבר את האוזן, תנסח כמו הגר"א או איך שאני לא אתנסח, כל אחד שיקח את זה לאחד משלושת הצורות שהצגתי את הדבר, אבל העיקר זה שאנחנו מדברים פה על מה נדרש כדי שאהרון ייכנס אל הקודש. כדבר בפני עצמו, שתיאורטית בוודאי יכול לעמוד בפני עצמו, כמו שהמדרש אומר. המדרש אומר זה גם צורה מעשית, אבל גם אם לא נקבל שצורה מעשית זה היה ככה, תיאורטית בוודאי יכול להיות. מה צריך להיות כדי לאפשר לאהרון או לשאר כהנים הגדולים פשוט להיכנס לראות פני השכינה?
הגר"א התכוון שגם שאר הכהנים הגדולים רשאים?
לא, הגר"א במפורש אמר, זה קראתי, שדווקא אהרון, האחרים לא, אחרים רק ביום כיפור, ואהרון בכל שעה. ככה הגר"א התכוון, ייתכן שזו כוונת המדרש, לא ברור לגמרי, אבל המדרש מתייחס לאהרון, כן? עכשיו, מי שרוצה באמת לראות מה ההתלבטות של הרב בוער, למה הוא אמר ככה, ככה, זה יכול להסתכל שם בחלופת המכתבים ולהשוות בין פרקי מקראות לפרקי מועדות. כמובן אין לנו זמן עכשיו להיכנס לזה. אז זה אם כן הנושא הראשון, מה נדרש מאהרון לעשות כדי להיכנס לקדוש הקדושים, בלי קשר ליום הכיפורים או לכפרת ישראל וכו'. זה הנושא אחד. הנושא השני הוא כפרת המקדש. המשכן, המקדש, כמו שכתוב בפסוק תזיין וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תאומותם. אז צריך לכפר על לכפר ולתאר את המשכן מדי שנה, כי עם ישראל מתאמים אותו, הכהנים ועם ישראל מתאמים אותו, צריך לתאר אותו. אפשר להוסיף כמובן שזה מאפשר את חזרת השכינה, כן, כמו שבחזקאל מתואר שהשכינה מסתלקת בעקבות חטאים וטומאות, אז ממילא אפשר להבין שזה המטרה כל שנה, או צריך איכשהו אחת בשנה לכפר על מקדש הקודש. וזה הדבר השני. הדבר השלישי, הוא צריך לכפר על הבנות בני ישראל אחת בשנה, כן? איך עושים את זה? טוב, תכף, איך עושים את זה? נדבר במשך, אבל זה דבר שעומד בפני עצמו. בלי קשר לכך שיש משכן שצריך לתאר אותו, צריך גם לחפר על הבנות ישראל אחת בשנה. זה לאו דווקא שור, זה נושאים קרובים, אבל לכאורה אפשר לעשות את זה בנפרד. עכשיו בואו נראה מה צריך לעשות בכל אחד מהעניינים האלה. מה צריך לעשות כדי שאהרון ייכנס לקודש הקודשים? מה ההכנות שהוא צריך לעשות לצורך זה? מה צריך לעשות כדי לכפר ולתאר את המשכן? ומה צריך לעשות כדי לכפר על ישראל עם כל חטאותם? אז ככה. וזה אתם יכולים להסתכל בטבלה במספר 8. היה לי פה טעות, אפשר להבין אותה, אבל אני בכל אופן רוצה לתקן אותה. ותכף אני אסביר מהי הטעות, אבל בכל אופן אתם רואים בשורה הראשונה את שלושת העניינים. כניסת אהרון אל הקודש בכל השנה, כמו שהגר"א אומר או איך שתנסחו את זה, כפרת הקודש אחת בשנה, זה הכפרה על המשכן, וכפרת הבנות בני ישראל אחת בשנה, זה הכפרת על בני ישראל. עכשיו, מה צריך לעשות לצורך כל אחד מהם? אז בשביל שאהרון ייכנס אל הקודש, אז זה בדיוק מה שהכתוב פותח בו את הפרשה, כן? לא יום כיפור, לא כלום, לא כפרת ישראל, פשוט בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בין פקר לחטאת ואי לעולה. צריך להקריב פר לחטאת, אי לעולה. כתונת בת קודש נלבש, מכנסי בת, כלומר צריך ללבוש בגדים מיוחדים. זה הדבר הראשון שצריך לעשות. האם צריך להביא שני שעירים? סביר שלא. כן? ועוד... עכשיו, מה החטאת הזאת? איזה סוג של חטאת? הרי הוא עושה אותה בשביל להיכנס פנימה. מה זה, צריך להכניס אותה, את הדם פנימה? בשביל מה צריך להכניס? הפוך. זה בא כהכנה לכך שהוא יוכל להיכנס פנימה. אז ההיגיון נותן שהחטאת תהיה חטאת רגילה, חטאת חיצונית. מביא חטאת, מביא עולה, יכול להיכנס עם בגדי הלבן. ועוד משהו שמאוד חשוב, והוא מה שמופיע בפסוקים, בפסוק י' ב' ג' ולקח מלוא המחתק החלה אש מעל המזבח לפני השם ומלוך אופניו תורץ המין דקה והביא מבית לפרוכת ונתן את הכתורת על האש לפני השם וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. בענן הראה על הכפורת, אהרון לא יכול להיכנס ככה ולעמוד בפני השכינה, צריך את ענן הכתורת שיחסה את השכינה וכך הוא יוכל לעמוד לפני השם. אז ברור שזה גם כן דרישה שנדרשת לצורך הכניסה. ואלה שלושת הדרישות. בואו נראה את הדברים כפי שסיכמתי אותם באמת פה, כן, בטבלה, בגדי הבד כמובן שנדרשים כדי להיכנס אל הקודש, בפסוק שבו פתחנו, בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש, כמובן בפרשה הזאת הקודש תמיד זה קודש הקודשים, אוהל מועד זה באמת. פר חטאת חיצונית ואי לעולה, ולהביא מחטאת כתורת. זה מה שנדרש כדי שאהרון ייכנס. טוב, נעבור למה שצריך כדי לכפר על הקודש אחת בשנה. עכשיו, התאומה של הקודש, יש שני גורמים שמתאים. קודם כל, הקרובים ביותר, זה הכהנים, הם שם כל הזמן מסתובבים, עוסקים בקורבנות, הם אלה שאחראים הכי הרבה על העניין של התאומה של הקודש. וכמו כן, ישראל באים אל המקדש, אולי עצם זה שהם עושים, שהם טמאים גם בסביבות המקדש, זה גם מטמא, אנחנו רואים בתחילת ויקרא, שצריך, במדבר שצריך לשלחו מן המחנה, ולא יטמאו את מחניהם, וגם אפילו אולי האבונות שלהם מטמאים את המקדש, כמו שכתוב על, 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 כן, על, על, מביא מזרעו למולך, למען טמא את מקדשי, הולכה לשם קודשי, גם זה יכול להיות, כל הדברים, כמו שבאמת יחזקאל מעריך ומתאר. אז יש גם כהנים וגם עם. מה צריך לעשות? אז כאן צריך פר חטאת פנימית לארון ולביתו, לכהנים. וזה צריך לבוא עד הקודש, יכפר על הקודש, וכן יעשה לאוהל מועד, ועל המזבח. צריך לכפר על הדברים האלה שבהם נדבקה הטומאה. צריך גם העם להביא חטאת שעושים איתה את אותם דברים. שעיר חטאת שעושים איתה אותם דברים, מכניסים אותה לקודש הקודשים ולמקומות שבהם, שאותם מתארים גם כמו שעושים עם הפר. אז זהו, אז פה כתבתי אי לעולה לעם ישראל, אני בזה חוזר בי. אני חושב שצריך להעביר את זה למשבצת הבאה. כלומר, האי לעולה הוא בא יחד עם שני השעירים, ככפרה לעם. בשביל לכפר על הקודש לא צריך אי לעולה. כן? לכן את זה אני מודה בטעותי, צריך להעביר את זה, תמחקו מפה ותעבירו למשבצת הבאה. עכשיו כמובן, הוא הרי נכנס לקודש הקודשים בשביל לכפר על הקודש, נכון? מה הוא צריך כדי להיכנס לקודש הקודשים? את מה שמופיע במשבצת הקודמת, כן? הוא לא יכול להיכנס בלי ההכשרות שנדרשות ממנו. הוא חייב בגדי בד, חייב כתורת, חייב להביא איל, חייב להביא פר ואיל. כן? אז זה, פה חייבים להכניס את זה, וזה מה שכתבתי כאן בסוגרן. הדבר השלישי, כפרת בני ישראל. מה נדרש לצורך כפרת בני ישראל? על מה באמת, בעיקר מכפר? נו, זה כולם יודעים. כמובן, השעיר המשתלח. על השעיר המשלח, נותנים, הכהן נותן את אבונות בני ישראל, משלח אותם לעזאזל המדברה. כן? נפטרים ככה מהאבונות. אז כמובן, העיקר זה השעיר המשתלח. עכשיו, האם יעלה לדעת לקחת שעיר, לשים עליו את אבונות בני ישראל, ולשלח אותו לעזאזל ככה? אנחנו יודעים, שעיר המשלח זה אחד הדברים שאומות העולם מונים את ישראל לקחת. הרי זה דבר שלא עולה על הדעת לעשות כזה דבר. לקחת מהמקדש שעיר ולשלוח אותו לעזאזל. מה, זה קורבן לסמאל? מה קורה פה? זה לא יכול להיות. זה חייב לבוא בתוך מסגרת שיש שני שעירים. שכל אחד מהם יכול להיות קרב להשם. הם אותו דבר, המשנה אומרת, דומים בקומה או במניין ולקראתם כאחת הם. ולהגריל ביניהם, כלומר לא שאתה בוחר, אתה מגריל ביניהם, כל אחד יכול להיות להשם ומתוך כך שאחד להשם השני יכול להשתלח להזזל. זה חייב לבוא כחבילה אחת כזאת, שאז ממנה ברור שגם השילוח הוא לצורך השם. כי אתה מקריב להשם, ואז זה מאפשר לך גם לשלח אחד לעזאזל, כי השם אמר לך כך לעשות, לשלח כך את הבנות בני ישראל. חייב להיות זוג ושיבוא בהגרלה לסעיר הזה. עכשיו, אבל הזוג הזה צריך לעזות מדמו בפנים? מה פתאום? זה רק צריך לבטא את זה, שזה חטאת להשם. אתה תקריב את זה כחטאת רגילה. ודאי, לא צריך להכניס אותו פנימה. אז זה אם כן העניין השלישי. כמובן, אם עוסקים בכפרה, אז תמיד לצד החטאת יש גם עולה כדורון. ולכן, כפי שאמרתי, צריך להעביר את העיל עולה שכתבתי בטעות קודם, צריך להיות פה, אז אני מסכם את מה שראינו כן, בצד השמאלי של הטבלה, שני סירי עזים של העם, אחד קרב כחטאת חיצונה, והשני משולח לעזאזל כשעל ראשו ארונות בני ישראל, וצריך להוסיף פה גם את העיל לעולה. אלה שלושת העניינים, שאם היה כל אחד עומד בפני עצמו, ככה הוא היה מתבצע. עכשיו בואו נראה כיצד זה מיישב את הקשיים, וכמו שראינו ביחס לפער בימי המילואים, כן בבקשה? סליחה, לא, מה זה שתיים?
חודש אחת בשנה,
כן.
יכולה להיות רק עם הדרך שבה אהרון נכנס.
נכון, זה מה שאמרתי, זה מה שהדגשתי. כן.
האם שלוש הוא אחד, שתיים,
לא, לא, מה פתאום? לא, עומד לגמרי בפני עצמו, לא צריך גם, והרב ברויר מדגיש את זה, לא צריך בשביל זה בגדי לבן, זה לא נכנסים פנימה, בגדי לבן זה בשביל לבוא אל הקודש. מכיוון שלא בא אל הקודש, גם לא צריך להקריב פר לצורך העניין הזה. זה עומד לגמרי בפני עצמו. בסדר? תודה שהערת את זה. כן, עכשיו אני מזכיר שראינו בימי המילואים, שבפר אחד מבצעים את שתי העניינים. אנחנו נראה שגם כך בפרשה הזאת, זה עולה ממש מתוך הפרשה, כי אם היינו צריכים לבצע את כל דבר בפני עצמו, אז היה צריך בעצם שני פרים לארון, אחד שמקריב אותו כחטאת חיצונית כדי להיכנס, והשני הוא מקריב אותו פנימה, בפנים כדי לחפר על הקודש, והיינו צריכים שלושה סעירים של העם, אחד בשביל להיות זוג לסעיר לעזאזל, והסעיר לעזאזל, והשני שיחד עם הפר מכניסים אותו פנימה. אבל אנחנו רואים שהפרשה לא אומרת לעשות כך, היא אומרת מראש רק לקחת שני סעירי זה, נכון? היא לא אומרת שלוש. ולא רק זה, תכף נראה איך שהפרשה מחייבת אותנו לבצע את כולם יחד. אבל קודם כל בואו נראה איך הדברים, הקשיים נפטרים. לגבי המיקום של הבגדים, למה הם מופיעים בין הקורבנות של אהרון לבין שני הסעירים? התשובה מאוד ברורה, בהמשך לדברייך. שני הסעירים שהם נעשים בחוץ, באמת לא צריכים בגדי לבן. אפשר לעשות אותם בבגדי זהב. נכון, אין שום סיבה לעשות אותם בגדי לבן, כי הם לא נכנסים פנימה. זה בכלל הדבר הזה. עכשיו, עוד שני הקשיים האחרים. ההקרבה הכפולה של הפער נובעת מזה שבאמת יש שני עניינים של פער. יש את הפער שהוא מכין את הארון כדי להיכנס פנימה, והוא קרב כחטאת חיצונית, וזה מה שכתוב בפסוק וו. ויש את הפער של הארון שנכנס, שבא לחפר על הקודש, מהתומות שהכהנים תימו את הקודש. וזה באמת מה שמופיע בפסוק י' א' והלאה. וביחס לסעיר אותו דבר. אם מדובר בכפרת עוונות ישראל, אז מה צריכים לעשות? לוקחים שני סעירים, מקריבים אחד לחטאת להשם חיצונית, ואז את השני מעמידים חי כדי לשלוח אותו לעזאזל המדברה, ושולחים אותו לעזאזל המדברה. וזה מה שכתוב בפסוק בפסוק ת' והקריב את השעיר ועשה הוא חטאת מקריב אותו חיצונית ואז את השעיר השני והיה עומד חי כדי לשלח אותו לעזאזל. לאחר מכן אבל בפסוק ת' ושחט את שעיר החטאת אשר לעם זה כדי לחפר על הקודש מתאומות בני ישראל. הרי הפר כיפר מתאומות הכהנים, השעיר מחפר מתאומות ישראל. אז עם אלה שלושת הדברים הללו מבוצעים, הם אלה שכתובים פה בפסוקים, ושלושת הקשיים פשוט נפטרים לדעתי בצורה נפלאה. עכשיו תכף אני אראה איך זה, איך מה מכריח אותנו שהתורה, חוץ ממה שהערתי קודם ששני סעירים ולא שלושה, מה מכריח אותנו, איך התורה מכריחה אותנו לשלב אותם פה ביחד ולהגיד כמו שראינו בפרשת ימי המילואים שהם משתלבים ביחד. אבל לפני כן אני רוצה להעיר משהו, וזה נוגע לכפרה על המזבח. מה זה הכפרה על המזבח? ויצא בפסוק י"ח, ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח. אתם יכולים לראות בדף במספר 4 בציטוטים של המשניות של בפרק ה' משנה ה' לקראת הסוף, כן? ויצא אל המזבח אשר לפני השם, זה מזבח הזהב, התחיל מחטא ויורד וכו'. כלומר, זה מדובר במזבח הזהב, כמו שבעצם מפורש בסוף פרשת תצווה, בשמות למד, יש שם את מזבח, פרשת מזבח הקטורת, שבסופה, פרק למד פסוק י', הפסוק האחרון בתצווה, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא להשם. כלומר, מדובר במזבח הקטורת, שחטאת הכיפורים מחפרים ממנה על מזבח הקטורת. למרות זאת, אבן עזרא במקום פירש שהמזבח פה זה מזבח העולה. אולי הוא הבין, או כנראה הוא הבין שמה שכתוב בפרשת תצווה על מזבח הקטורת זה כלול כבר, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומתם משהו, ואז הוא מבין שבפשט מזבח עולה. הרב ברואר וגם אנשקה אימצו את הגישה שלו, וכך גם חוקרים החדשים רובם מאמצים את הגישה שלו, שאכן מדובר במזבח העולה, ואז כמובן נכנסים לנושא רחב, אז מה זה שם כתוב על מזבח הקטורת, מזבח העולה, הרב ברואר טיפל בזה בכמה מקומות. בעיניי זה לא נראה, ורדת סופמן מתווכח עם הגישה הזאת, ואחד הטיעונים המרכזיים שלו זה למה כתוב פה המזבח אשר לפני השם. כלומר, לא של, הביטוי לפני השם יכול להיות על מזבח העולה, מופיע אפילו גחלי אש מעל המזבח, מלפני השם מופיע, כמה פסוקים לפני כן, וזה מזבח העולה. אבל למה צריך לזהות את המזבח בביטוי הזה, המזבח אשר לפני השם? בעיקר שזה בדיוק הביטוי שכך מזהים את המזבח הזה בפרק ד' בפרשת החטאת הפנימית, שם הוא נקרא המזבח אשר לפני השם, ממש ככה, בעוד שהמזבח השני לא מכונה כך. ויש עוד טיעונים על זה, אני מאמץ את הגישה הזאת, זאת אומרת שלפי הפשט אני מקבל את פירושם של חז"ל שמדובר פה במזבח הקטורת, כן? וכשכתוב ויצא, כמו שרדץ הופמן אומר, למה הוא יוצא אל המזבח? כי הרי הפסוק הקודם אמר וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, כלומר בקודש הקדושים, עד צאתו. אז אפילו שבאמצע יש וכן יעשה לאוהל מועד, זה כמאמר מוסגר, וכן יעשה לאוהל מועד. עד צאתו, ויצא וכפר על המזבח של השם. כלומר הוא יוצא מקודש הקדושים, וכפר על המזבח לפני השם. אז זה הכיוון. עכשיו בואו נראה כיצד רואים שהתורה עצמה מחייבת שתבצע, תשלב את שלושת הדברים בבת אחת. כלומר, באותו פער שמכניס את אהרון, שמאפשר לאהרון להיכנס פנימה, הוא גם יכפר על הקודש מתאומות בני ישראל. ואותו שעיר שהיה הזוג של השעיר לעזאזל, שהוא יכול להיות כעיקרון להיות חטאת חיצונית, הוא עצמו, בו אתה תכניס אותו פנימה כדי לכפר על הקודש מתאומות בני ישראל. איך אנחנו רואים את זה? אז אפשר לראות את זה ככה. הרי אהרון מקריב את פרחת תת אשר לו וכיפר בעד עובד ביתו. אבל כדי להיכנס פנימה, יש עוד משהו שהוא צריך. מה הוא צריך עוד כדי להיכנס פנימה? את הבגדים. עם הבגדים. הוא עם הבגדים ומכפר. וכתוב כבר קודם וחצת בשר עול ושם. הוא לובש אותם כבר, כן? קטורת. הוא בא ומביא אותה אחר כך, זה בסדר. אבל יחד עם, הוא גם צריך להקריב עיל לעולה. איפה העיל לעולה הזה? הוא מופיע רק בפסוק כ"ד, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. איך הוא יכול להיכנס בלי זה? אז הסיבה היא, כי התורה אומרת, תעשה את אותו פר לחטאת, שמאפשר לך להיכנס, הוא גם בו אתה תחפר על הקודש. אז אתה עוד לא יכול להגיע להקרבת העולה, עד שאתה מכניס אותו פנימה אל הקודש. ואז ממילא, מותר לך, כי אתה צריך להקריב אותו בפנים, כן? אז באים כאחד כזה, אתה נכנס פנימה כדי להקריב אותו ולחפר על הקודש, ובכך גם זה מה שמאפשר לך לחפר על הקודש. אז אנחנו רואים שהתורה פה, בזה שהיא דחתה את העולה, היא בעצם אומר לנו, חוץ מזה שהיא בעצם חוזרת על אותו פסוק ואותו לשון, בדיוק כדי להגיד לנו מה שאמרתי קודם, תעשה את זה עכשיו עם אותו פער, אבל תכניס אותו פנימה. כן? אז בזה אנחנו רואים, לא רק זה, גם בשעיר המשתלח. הרי אם היית צריך לעשות את זה בפני עצמו, אז התורה לא הייתה אומרת, תקריב את האחד לחטאת חיצונית, ואחר כך השני יעומד חי לשלח אותו לעזאזל. מה זה ש... תשלח אותו לעזאזל. למה אתה מחכה? מזה שהתורה אומרת לו, בינתיים תעמיד אותו חי, לשלח אותו לעזאזל, ומה בינתיים עושים? מחפרים על המשכן עם הפר ועם השעיר. זאת אומרת, כדי לומר לך שאותו שעיר של השם, אל תקריב אותו עדיין, כן? רק תעשה סמלי, כמו שחזל אמרו, ועשה הוא חטאת, תקריב, תגיד להשם חטאת, אבל תשחט אותו אחרי ששחטת את הפר והכנסת פנימה, גם את השעיר תשחט פנימה, ורק אחרי כל הסיפור הזה, כתוב בפסוק כף, כף וחילה מחפר את הקודש ואת אוהל המזבח, והקריב את השעיר החי, אז אתה יכול להמשיך את התהליך. אנחנו רואים שהתורה בעניינים האלה אמרה לנו, כמו שראינו בשמות כפתת, אמרה לנו תשלב אותם, עם אותו פר תעשה את שני הדברים, עם אותו צעיר תעשה את שני הדברים. אז בינתיים בעצם אפשר לומר שהתיישבו, אני חושב, לדעתי, לטעמי ממש בצורה יפה, התיישבו שלושת הקשיים, חוץ מהקושי של עניין הבגדים, וכאן אנחנו צריכים להבין מה קורה איתם. מה קורה עם הבגדים הללו? אז אם כן, אנחנו חוזרים באמת לקושי שבו פתחנו, הפסוק הראשון, אתם יכולים לראות אותו גם בפנים וגם בראש דף המקורות אם אתם רוצים, כן, ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבוא אל הקודש, וניחם שם, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו וכו'. איך מתמודדים עם הקושי של מה הטעם בדבר הזה? מה פשר הדבר שנכנסים רק בשביל להחליף שם את הבגדים? כן, אמרתי.
אני חושב שבדבר בספר נימה יש יותר קושי,
אוקיי, כן, זה הגמרא הבאתי, זה הגמרא שהבאתי. אני לגבי החמש תפילות עשרה קידושים, לא, אבל הוא מתייחס לבעיה נוספת. כפי שציטטתי בברייתא הזאת, היא אומרת, היא קודם כל אומרת, הוא נכנס בשביל להוציא את הקו והמחתה, שזה עצמו צריך להסביר, זה לא מה שכתוב. אבל אחר כך כל הפרשה כולה נאמרה על הסדר, חוץ מפסוק זה. כדי להסביר למה הפסוק הזה לא נכתב על הסדר, מה שהגרא שם טיפל בזה, היא אומרת, כי יש גמירה, חמש תבילות וחמש קידושים, ואז רק אם אני עושה הפרדה בין אלו ואל העם לבין הכניסה לקו המחתה, נוצר המצב הזה. כן, אני לא יודע אם נגיע לדבר הזה, הלוואי שיגיע עד סוף השיעור, אבל אם לא, אז תתנסו, אולי אגיד לכם איפה לחפש, אבל נראה, אני מקווה מאוד שכן נספיק. טוב, עכשיו, אבל הבעיה שאני מטפל במה ששאל הרמב"ן, מה הדבר הזה? נכנס פנימה כדי להתפשט שם ולהשאיר את הבגדים, מה הפשר הדבר הזה? רד"ץ הופמן הציע בעצם לחלק את הפסוקים האלה לשניים, ולהגיד שאין קשר בין שני החלקים. ובא אהרון אל אוהל מועד, נקודה. ואחר כך הם מחליפים את הבגדים, לא קשור לזה שהוא בא לאוהל, הוא לא בא לאוהל מועד, אלא הוא עושה את זה איפה שהוא עושה את זה, בכלל בקשר למה שקורה בפנים. ומה הרעיון של הביאה הזאת לאוהל מועד? הרעיון הוא לראות פני השכינה, להיפרד מפני השכינה, להשתחוות לפני השם בסוף העבודה. הבאתי לכם פה בסוף את המשנה במסכת תמיד, כתוב פרק ז', זה ככה במשנת שלנו, אין פרק ז', יש שישה פרקים לתמיד, שני הפרקים האחרונים, שום מה, נחנקו לשניים. אז בסוף, מה שנקרא היום פרק ו', יש איך שהכהנים באים ולהשתחוות, ואז בפרק ז', משנה א', בזמן שכהן גדול נכנס להשתחוות, שלושה אוחזים בו, אחד בימינו, אחד בשמאלו, אחד באבנים טובות, וכיוון ששמע מעונה כל רגליו של כהן גדול, הגביה הפרוכת, נכנס, השתחווה ויצא, ונכנסו אחיו הכהנים, השתחוו ויצאו. כן? אז זה השתחוויה בסוף העבודה. אז מציע רד"ץ הופמן, זה הביאה, הוא בא אל אוהל מועד, והוא מפרש שאוהל מועד הזה, זה המשכן, קודש הקודשים, וזו הכניסה הזאת שחזל דיברו עליה, והוא אומר, חזל אמרו כף והמחתה, לא בשביל זה הוא נכנס. זה הוא כבר שם, הוא מוציא את הקו והמחתה. עיקר הכניסה זה סוף סוף אחרי הכפרה, אחרי העבודה, נכנס לחזות פני השכינה. ואגב, לפי הגרא, זה לכאורה העניין של תחילתה של הפרשה, בלי קשר ליום הכיפורים, זה עניינה של תחילת הפרשה, כן, שאהרון לא יבוא בכל עת, אלא כשהוא רוצה לראות פני השכינה ולהשתחוות לפני השם. אז הנה, עכשיו הוא יכול לעשות את זה אחרי כל התהליך והכפרה, הוא יכול עכשיו להיכנס לאוהל מועד. הוא גם מציין בתמצית, בקיצור, את הפסוק שיש לנו בסוף פרשת היום השמיני. היום השמיני יש פה הרבה דברים שמאוד דומים ליום הכיפורים. גם הפרשה מתחילה אחרי מות שני בני אהרון, זה, כן, קושר את זה ליום השמיני. המאמר של הרב יואל, כותרתו היום השמיני ויום הכיפורים. יש הרבה קשרים ועמדו עליהם. בכל אופן, בסוף הפרשה הזאת, כן, אנחנו בפרק, סוף פרק ת', ממש הפסוק האחרון, לא, לפני האחרון, פסוק כ"ג, אחרי כל זה, כל הקורבנות שמקורבים ביום השמיני, כדי לראות פני השכינה, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם. הנה, כמו שכאן כתוב, ובא אהרון אל אוהל מועד, זה מה שכתוב שם, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. זה אב ברויר, לא כשהוא מציג את דרכו שלו בהמשך, אלא מתייחס לדרכו הזאת של רד"ץ הופמן בתחילת הדיון בפרקי המועדות, אז הוא מסתייג מזה להגיד שאוהל מועד זה הקודש, הרי הפרשה ממש מבחינה בין הקודש לבין אוהל מועד, אז ברור שאוהל מועד זה לא הקודש. אבל הוא אומר, בכל אופן, לפי הדרך הזאת של רד"ץ הופמן, אז אפשר להגיד שהפרידה היא לא בכניסה לקודש הקודשים, אלא כמו באמת שהיה ביום השמיני, נכנס לאוהל מועד כדי שמה להיפרד. טוב, עכשיו, זה לדעתי מאוד בעייתי. כלומר, רד"ץ הופמן מנסה בדרך דרשני קצת להסביר למה בכל זאת הקודש נקרא קודש הקודשים, לא משנה, אבל גם הדרך הזאת שהוא נכנס לאוהל מועד כדי להיפרד, היא בעייתית מכמה פנים. החילוק הזה שני חלקי הפסוק, מאוד לא פשוט. הרי כשכתוב ויניחם שם, כן? נחזור לפסוק שלנו, ויניחם שם. ובא אהרון אל מועד ופשט בגדי הבד ויניחם שם. מה זה שם? די ברור, זה מקום שהוזכר קודם. ובא אהרון אל מועד ויניחם שם. כל מי שקורא ככה הוא מרגיש, גם הרמב"ן קרא ככה והרגיש ככה, ולכן התקשה, מה הוא מניח שם את הבגדים לריקבו. ולא רק זה, גם מסתכלים על תחילת הפסוק וסוף הפסוק השני, ובא אהרון אל מועד, ובפסוק השני, ויצא ועשה את עולתו. זה נראה שהוא בא, ואחרי שהוא בא הוא יוצא, כמו באמת בפסוק שראינו בפרשת שמיני. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם. הוא בא ויוצא, זה מה שמשתמע פה. כמובן, ברגע שאתה מחלק את זה לשני חלקים, זה אין, לא, אין קשר בין הביאה לבין היציאה. זה משהו שאני לא יודע מאיפה הוא יוצא בכלל, מבית התפילה. מה? זה לא מסתבר, מהפסוק בהחלט משתמע. הוא בא ויניחם שם, במקום שלאב הוא בא, ובסוף הוא יוצא משם. זה מה שמשתמע.
ניחם שם במקום שהוא
הניח. כן, זה מה שנצטרך להגיד. נכון, אני מניח שזה כוונתו. אבל כן, זה כוונתו של רד"ץ הופמן. אני חושב בפסוק זה בהחלט לא משתמע. הוא בא אהרון אל מועד, הוא פשט בגדיו, וניחם שם, משמע, שם במקום שאליו הוא בא, שהוזכר קודם. ככה נראה לי. חוץ מזה קצת קשה, למה הפרידה נעשית פה? למה לא אחרי העולה? למה לא בסוף? אם זה כדי להיפרד, למה באמת לא לעשות את זה אחרי הכל, כמו שהיה באמת ביום השמיני? זה גם קצת קשה בעניין הזה. טוב, ההצעה של הרב ברויר, שאתה אני מתקשה להגיד כפי שאני, לקבל כפי שאני אגיד עוד מעט, היא שהפסוק הזה בעצם הוא מתייחס לכניסת אהרון שלא קשורה לדברים האחרים. כלומר, נגיד בניסוח של הגר"א, לכניסת אהרון בכל ימות השנה, מתי שהוא רוצה. ואז, אבל שוב, לא לפי הגר"א עצמו, אלא לפי עכשיו ברויר הסביר את הדרך הזאת, מה הוא עושה? הוא נכנע, לא יש בגדי לבן, מקריב את הפר שלו, את העיל שלו בחוץ, ולוקח מחתה עם הקטורת, נכנס פנימה. רואה פני השכינה, משתחווה, מסיים את זה, יוצא עם הקף והמחתה החוצה, אל אוהל מועד, והבגדים התקדשו אשר לבש באוהל הקודש, אי אפשר להוציא אותם מחוצה. הוא פושט אותם שם, כמובן לא נשאר ערום בהיכל השם, כמו שהרמב"ן שואל, הוא לובש איזה חלוק, מניח אותם שם ויוצא החוצה. זה הכיוון שלו. עכשיו, הבעיה בזה, זה שבסוף כתוב ויצא, אז הוא אומר, ויצא כבר לא שייך. זה כבר חיבור שהתורה כבר כן משלבת את זה עם שאר הדברים של הפרשה. שזה גם בעייתי, הוא לא בדיוק מטפל בשאלה שלה ויצא. עכשיו, אם אנחנו מפרשים ככה, תראו שזה דווקא מאוד יפה, יש לזה מקבילה ביחזקאל, שבאמת קורה שם משהו דומה לכך. בואו נראה, יחזקאל ממש משתמש, אני חושב שהוא אומר את הדברים לאור הפסוק שלנו, ותראו, הוא מדבר על הכהנים שמשרתים בקודש, ואחר כך מסיימים את העבודה שלהם, כן, יש לכם זה מספר 10, ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בעם, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. עכשיו, אתם רואים, אז הדגשתי פה במילים מקדשות את הדברים המקבילים בשני הפסוקים הללו. ושם זה מאוד ברור שזו הכוונה, אתם סיימתם לעבוד, הבגדים האלה בגדי קודש, לא תצאו איתם לעמוד עם שאר אנשים של העם, כשאתם יוצאים, יש שם לשכות הקודש ששם מניחים אותם, ואז אתם יכולים לצאת החוצה. כן? זה מאוד דומה למה שקורה לפי מה שרב בורר אומר בפסוקים האלה. אבל הבעיה בפסוק, ואגב, אינשקי הראה שכבר אחד מהראשונים, רבי חיים פלטיאל מדורו של המהר"ן מרוטנבורג, כבר כתב את ההצעה הזאת, שהובא אהרון אלו אל מועד, הכוונה שהוא יוצא מהקודש אלו אל מועד. זה הפירוש של הרב בורר, כן? הובא אלו אל מועד, מאיפה הוא בא לשם? מהקודש. הוא בא לשם, פושט את הבגדים ומניח אותם שם. ופה לדעתי נקודת התורפה. והנשקה עמד על זה והקשה את זה. להגיד שהכתוב משתמש בה בלשון ובא, כשמדובר על יציאה מהקודש אל האוהל מועד, זה דבר כמעט בלתי ניתן לאמר. המילה ובא פה ממש לא מתאימה. אז הרב בורר אומר, כשיוצאים מבית לחצר זה יציאה. כשיוצאים מחדר לחדר בתוך בית, אפשר להגיד ובא. אני מתקשה מאוד לקבל את זה, גם זה לא קושיה על הרב בורר, כי הוא לא הולך בדרך, לפי איך שחזל פרשו את ויצא אל המזבח אשר לפני השם, או לפי איך דרך שבה קיבלתי את דרכם, שהכוונה למזבח הפנימי, אז הכוונה באמת יציאה מקודש הקודשים לאוהל מועד, כמו שלדעת סופמן אמר, אז זה יציאה ויצא אל המזבח אשר לפני השם. זה יציאה, זה שני חדרים. מה?
גם יחזקאל.
טוב, אצל יחזקאל זה באמת יציאה מהפנים אל ה... מחצר הפנימית אל החצר, אז זה כן יציאה לחצר חיצונית. אז לכן פה, מחזקאל לא הייתי מקשה את הדבר הזה. אז לכן אני מאוד מתקשה, חוץ, ופרט לזה גם המילה ויצא אל המזבח, ויצא והקריב ועשה את עולתו ואת עולתם, המילה ויצא, אולי לא, אולי נשמעת ממני, לא מצאתי את הרב בורר את הטיפול במילה, מאיפה הוא יוצא, מה קורה פה עם היצא הזה. לאור כל זה אני נאלץ להציע הצעה משלי, מקווה שתראה בעיניכם, וזו הטעה, אבל עוד לפני כן אני רק רוצה להדגיש, זה אולי הייתי צריך כבר קודם להדגיש, שראינו שלושה עניינים, כן? הכניסה של אהרון לקודש, הכפרה על המשכן וכפרה על בני ישראל מכל חטאותם, בחלקה האחרון של הפרשה, שבהם אמרנו שהתורה משלבת את הדברים האלה, את העניינים האלה מיום הכיפורים וקובעת שאת שלושתם לעשות ביום הכיפורים, תראו איך שזה באמת מפורש. אחרי שהיא אומרת לנו בפסוקים של כפתת עד למד א' את עניינו של יום הכיפורים כיום כפרה ועינוי נפש, כתוב בפסוק למד ב' וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר מלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבת בגדי הקודש, שזה תנאי לכניסה, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר, זה כפרת הקודש מתומות בני ישראל, והייתה זאת להם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה, זה הכפרה של עם ישראל כולו, כן, בסיר המשלח. אז רואים איך שהתורה אומרת, ביום הכיפורים תשלב את שלושת הדברים הללו, כן? עכשיו אני חוזר לפסוק הקשה הזה, ואני רוצה עכשיו להציע את ההצעה שלי, לא ראיתי שאף אחד הציע ככה, אם מישהו ראה, אז אני אשמח, יש פה מייל שלי שישלח לי, כי זה לא ראיתי. בואו נתבונן שוב בפסוק הזה. אנחנו רואים ככה, יש פה מסגרת של ביאה ויציאה. הוא בא אהרון אלו אל מועד, ויצא ועשה את עולתו. ומשהו שקורה באמצע, הוא בא, עושה שם משהו, ויוצא. עכשיו, מה בטוח שהוא עושה שם? והיא ניחם שם. כי זה שם, זה במקום שאליו הוא בא. אז בא אהרון אלו אל מועד, והיא ניחם שם, ויצא ועשה. זה בטוח שהוא עושה. מה קורה עם הדברים האחרים? עכשיו, יש פה דבר אחד שבטוח שהוא לא עושה שם. וזה, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש. למה זה בטוח שזה לא שם? קודם כל, איפה יש שם המקווה? אבל לא רק שאין שם מקווה, גם אם זה שם, לא צריך להגיד, במקום קדוש. אם כתוב מדגיש ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, משהו שהוא לא שם, אלא שהוא בחוץ, וצריך להגיד לו, תשמע, את הרחצה הזאת, אתה עושה במקום קדוש, בעזרה. כן? אז ברור שהמילים ורחץ את בשרו במים במקום קדוש זה לא שם. ממילא על כורחנו, אנחנו צריכים פה להשתמש בטכניקה המדרשית, לא, זה גם פשטית, אבל זה מופיע במדרש, סרס הכתוב ודרשהו, זה מופיע במדרשים, וזה גם מידה של פשט, רש"י משתמש בזה לא פעם, כפשוטו של מקרא, אני אתן לכם דוגמה, ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו ויקם. כן? לא הוא חילק לילה ועבדיו, ויחלק עליהם לילה, ויחלק עליהם, הוא ועבדיו, לילה ויקם. או, יש לא מעט, כן, ובפרה אדומה, וחיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, ותמי הכהן על הערב. הוא לא בא אל המחנה לפני הערב, כן? ותמי הכהן על הערב, ואחר יבוא אל המחנה. יש דוגמה יפה, יש לנו בפרק הבית, מה ששם אומר, בפרק הבית פסוקה, אל תפתחו. דבר בני ישראל ונזרו מקודשי בני ישראל, ולא לחללו את שם קודשי אשר הם מקדישים לי. מה זה אשר הם מקדישים? לא את שם קודשי הם מקדישים. ונזרו מקודשי בני ישראל אשר הם מקדישים לי, ולא לחללו את שם קודשי. אז בכל מקום צריך להסביר מה הסיבה לעניין. אז מה שאני מציע עכשיו, אז אם כן ברור שצריך לסרס אותו הכתוב, השאלה מה צריך להוציא החוצה מאותה מסגרת של הובה והובה ויצא. אז אני מציע שחוץ מבינחם שם צריך להוציא את הכל. ואז כל הבעיות, כל הקשיים האלה שהוא נכנס בשביל להתפשט, זה פשוט לא קיים. הנה, יש לכם את שיעור הכתוב לפי הצעתי במספר 9. ופשט אהרון את בגדי הבד אשר לבש בבעל הקודש, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ובא אלו אל מועד, וניחם שם, אבל כיוון שבגדי הבד הוזכרו יותר מדי מוקדם, אז אני הוספתי, וניח שם את בגדי הבד, ויצא, ועשה את עולתו. עכשיו, אם קוראים את זה ככה, אין פה שום קושי. תכף אני אגיד מה קצת, כן קשה, אבל אין פה, לכאורה אין שום קושי. ודאי, הקושייה של הרמב"ן לא קיימת. עכשיו, זה לא שאני באתי ונצאתי, יש קושייה של הרמב"ן, אז בואו נוציא את זה החוצה. ההוצאה החוצה של ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, היא הכרחית. רד"ס הופמן גם עמד על זה. היא הכרחית, היא לא שמה, כן? אז אני אומר, רק השאלה, מה אתה מוציא? אני מוציא. אז אני אומר, בואו נוציא לא רק את זה, נוציא גם, נשאיר שמה, והייתי ניחם שם, והכל בסדר. עכשיו, מה שנדרש ממני, שני דברים להסביר. דבר ראשון, מה זה הובה, ארון או לא, למה זה כתוב כאן? זה דומה ליחזקאל, זה דומה לפסוקים ביחזקאל. אלא שביחזקאל לא כתוב שהם באים לשקוע את הקודש, מניחים שם. מה צריך להדגיש את הביאה הזאת לשם? האם העיקר זה כדי להניח שם את הבגדים? ובוא נגיד, ובזה אני מקבל את הרעיון של הרב בוער, שבאמת הבגדים התקדשו בקדושת הקודש הקודשים, אז צריך להניח אותם במקום קדוש כדי לבטא את הדבר הזה. זה אני מקבל. רק שצריך להסביר למה צריך בשביל זה להגיד, הובא ארון אלו אל מועד. הביאה הזאת, מה מקום להדגיש אותה? אם העיקר זה להניח שם, כמו ביחזקאל תכתוב שזה להניח שם. וחוץ מזה, למה כתוב בצורה כזאת מסורסת? זה גם צריך להסביר. כן? שאני הייתי צריך לתקן אותו. כן? אז זה שני הדברים שאני צריך להסביר, ואני כאן מציע את ההצעה שלי. תראו, אם היה רק את הכניסה לקודש, כולל הכפרה של הקודש, בלי העניין של הסעירים, של שני הסעירים, לכפר על ישראל, אז מה היה קורה? אהרון היה נכנס אל הקודש, עם הפר שלו, מה שצריך, מחפר על המקדש, עם הפר שלו ועם הסעיר של העם, ועל המזבח, לדעתי החזל, המזבח הפנימי, ונפרד. נפרד מהשכינה, ויוצא להתרחץ, להחליף בגדים, ומחזיר אותם פנימה. זה מה שהיה צריך לקרות. אבל, בגלל שיש פה עניין נוסף שמשולב, והוא שני הסעירים שצריך לשלח לעזאזל, והוא כשלעצמו לא צריך בגדי לבן, אבל מאחר שהסעיר הפנימי צריך בגדי לבן, כי עושים אותו בפנים, אז כל מה שבפנימי, הפנימי והחיצוניים, אחוזים זה בזה, לאורך הפרשה כולה, הם מוגרלים, הם באים יחד, אז גם אותם עושים בגדי לבן. אז בעצם אהרון צריך נאלץ לצאת החוצה, עם בגדי הלבן, לעשות את מה שעושים עם הגרלה והשילוח השעיר לעזאזל. ועכשיו הגיע הזמן לבטא את הפרידה מהקודש. כן? אז לכן, ובא אהרון אל אוהל מועד. עכשיו, בדומה למה שרד"ץ הופמן אמר, אבל אני לא אומר כדבר בפני עצמו שהסתיים, עכשיו נכנס, אלא כדי להשלים את מה שהיה חסר, הוא עזב את המקום הפנימי, כי הוא נאלץ כביכול לעזוב אותו, עכשיו הוא צריך לעבור לשם, וגם לבטא שעכשיו הסתיים הפרק הזה של העבודה הפנימית בקודש הקודשים, ומבטא את זה עכשיו, הנחת הבגדים שם היא גם משהו סמלי, והיא ניחם שם, כי בזה הוא מבטא את זה שסיימנו את העניין של הכניסה שבגדי הבת זה הדגל שלה, כן? בגדי הבת אשר לבש במן הקודש, והיא ניחם שם. אז לכן גם חשובה הביאה והארון אל המועד, כי יש משמעות לביאה, זה לא משהו טכני, זה ביאה כדי לבטא את הפרידה הזאת, וגם הנחת הבגדים צריכה להיות שם, והפסוק צריך להיות מסורז, כי אחרת הדגש, שיטת הבגדים והרזה זה דבר שולי, זה שייך בעצם להמשך, לשלב הבא, שאתה פושט את הבגדים האלה, לובש את בגדי הזהב ויוצא בשביל לעשות את מה ש... את קורבנות שנדרשות לעשות, אבל העיקר זה הסיום של השלב הקודם, והסיום מתבטא בזה שהוא בא אל אוהל מועד כדי להניח שם את הבגדים. אז ממילא, כתוב בצורה כזאת, הוא בא אל אוהל מועד, והיא ניחם שם, צריך קודם להגיד שהוא פושט אותם, כן, אז כתוב, הוא פשט את בגדי הבד, והיא ניחם שם, וזה הביטוי של הבא אל אוהל מועד, כדי להניח שם את הבגדים, כדי לבטא את הפרידה והסיום של אותו חלק של העבודה הפנימית. עכשיו אני רוצה משהו דומה לכך להראות, אני חושב שהוא יפה להראות את הביטוי הזה של הצורך לחזור פנימה לצורך העניין הזה, אז בואו נציץ רגע בפרשת קורח, פרשת המחתה שהארון שם נאלץ כן, לרוץ כדי להציל את העם, פרק תזיין, פסוק ח' אחרי שהעם מתלוננים שוב על משה ואהרון, אתם עמיתם את עם השם וכו', כתוב בפסוק ז' וירא כבוד השם, ויפנו אל אוהל מועד וניקיסה וענן וירא כבוד השם, ועבור משה ואהרון אל פני אוהל מועד. ואז הרומו מתוך העדה הזאת, אחלה אותם, משה אומר לאהרון, רוץ מהרה אל העם, כן? קח את המחתה, תן אש ושים קטורת, הולך מהרה אל העם כדי להציל אותם. זה מה שעושה אהרון כדי לעצור את המגפה. פסוק י"ג, ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. והיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. עכשיו פה בהחלט אפשר היה להפסיק, לסיים את הפרשה. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד והמגפה נעצרה. מה זה הפסוק הזה? המגפה יודע שהיא נעצרה. כתוב את המניין המתים במגפה, גם הם כתובים בפרשת בלק בסוף, בזה זה מסתיים, במניין המתים. מה הפסוק הזה? אני אומר, זה מה שקרה פה. הוא עומד לפני השם עם אהרון, עם משה. עכשיו, משה משולח אותו, אומר למשימה הזו, הוא רץ לשם. רגע, סיימת את המשימה, הוא צריך לחזור, לעמוד לפני השם, למקום שממנו הוא קיבל את הפקודה הזאת, וחוזר לשם. יש משמעות לחזרה לשם. אני אומר, מעין זה, מעין הדבר הזה קורה כאן. הוא לפני השם, מסיים את העבודה הפנימית הזאת, ונאלץ לצאת החוצה עם הבגדי לבן כדי לטפל במשהו שהוא שייך לנושא אחר, וזה העניין של שני הסעירים. מסיים את זה. ובא אהרון אל אוהל מועד וניחם שם. בזה הוא מבטא את הסיום של העבודה הפנימית. זו ההצעה שלי לפתרון של השאלה הזאת, ואני מקווה שהיא תתקבל. תוספת קצרה עכשיו, שהיא טיפה נוגעת למה שחזל שם טיפלו בשאלה, למה זה לא על הסדר, ולמה למה בכלל חזל המציאו עוד כניסה של אהרון כדי להוציא את הקף והמחתה, ובשביל זה ממש עוד פעם של החלפת בגדים. מה העניין הזה? אז הגר"א תולה את זה בהלכה למשה מסיני, כן, זה הפתרון, בסדר? זה הגמירה הזה שם. אומר הרב ברויר, על פי הדרכו, הוא אומר זה ככה. הוא אומר, צריך להוציא את הקו והמחתה, הוא אומר מבחינה טכנית, אי אפשר להוציא אותם כשהוא עדיין מתעסק עם אדם, הם נשארו פנימה. בסדר, אבל כשאתה שם, או יצאת, כיפרת על המזבח, תיכנס ותוציא אותם. אי אפשר. מה חסר? בזאת יבוא אהרון אל הקודש, מפר בן בקר לחטאת ואי לעולה. הוא לא הקריב עדיין את העולה, הוא התעסק בכל מיני דברים ועדיין לא הקריב את העולה. אם היה רק צריך להיכנס, זה מה שהוא עושה, הוא הקריב פר לחטאת, אי לא עולה, ונכנס עם הקטורת וזהו. אבל כאן, בתוך זה שהשילוב של הדברים, הוא עוד לא הקריב את האי לא עולה. אז הוא אפילו שהוא נמצא שם בתוך הקודש, הוא לא יכול להיכנס פנימה בשביל להוציא את הקו והמחתה. הוא חייב בשביל זה להקריב את האי לא עולה, כן? עכשיו, אי לא עולה ואי לא, ואל העם כבר קרבים מגדי זהב, יש עוד דברים ש... אז הוא צריך להחליף מגדי זהב, להקריב את האי לא עולה, ואז רק אז הוא יכול להיכנס פנימה. עכשיו, אני הוספתי על זה נופך מסוים, אין כאן המקום, אני רק יכול להפנות אתכם, זה... כתבתי פעם מאמר על מזבח הקטורת, באלון שבועות 106, אחר כך הרחבתי את זה קצת יותר, באיזה קובץ שיצא באור הציון, קובץ שנקרא... שכחתי. בכל אופן, שם אני מציע שזה לא רק טכנית שהוא לא יכול היה להוציא את הקף והמחתה. אני טוען שהקטורת של כל יום ניצבת כמו, תפקידה כמו הקטורת של קודש הקודשים. לעמוד בין אהרון לבין עם, כן? במזבח הקטורת, לכן מודגש כל הזמן שמזבח הקטורת הוא לפני העדות. זה מה שמודגש כל הזמן. עכשיו, ביום הכיפורים צריך לתאר את המזבח הזה כדי שיעלה עליו קטורת זקה, אחרי שהשכינה חוזרת ושוכנת במשכן אחרי התיאור שלו, צריך קטורת זקה שתהיה. ביום הכיפורים כבר תיארו את הקודש מתאומותיו, השכינה חוזרת, אבל עד שיקטירו קטורת על מזבח טהור, צריך לחכות עד, עד הערב, רק אז יהיה קטורת של בן ארבעים. בבוקר זה הוקרב על מזבח שעדיין לא נטהר. אז אהרון צריך להשאיר שם את המחתה. זה לא שהוא לא יכול להוציא אותה, אני טוען שהוא צריך להשאיר אותם כדי שהקטורת תשמש כקטורת של תחליף למזבח הקטורת שעדיין לא תואר מתאומתו עד, עד הקורבן של בן ארבעים. טוב, אנחנו סיימנו, זהו, אין גם זמן לשאלות, אז כל טוב.